שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום יום רביעי, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
והיום אנחנו נעסוק בפרשת פישמן ובהחלטה של בית המשפט אתמול לאשר את הסדר החוב בין הבנקים לבין אשתו וילדיו של פישמן, הסדר שמשאיר בידיהם נכסים של הקבוצה בשווי של מאות מיליוני שקלים.
למי שלא זוכר, הקריסה של אליעזר פישמן היא פשיטת הרגל הגדולה מעולם בישראל של איש עסקים, עם תספורת של 2.5 מיליארד שקלים למערכת הבנקאות, וגם מקרה מאוד יוצא דופן, בו ישנן ראיות לפיין הבנקים, ידעו שפישמן לא יכול להחזיר את חובותיו במשך שנים מאוד ארוכות, גלגלו את זה, ולמרות זאת אפשרו לו לנהל את העסקים כראות עיניו. על פי הנאמן מטעם בית המשפט, יוסי בנקל, שהתנגד להסדר, במהלך השנים הללו פישמן העביר נכסים לבעלות של ילדיו ולאשתו, ועתה הנכסים האלה הם שלהם, החובות של הבנקים.
אבל הפרשה של פישמן היא לא רק סיפור של איש עסקים שפשט את הרגל. לפני שנתיים הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית בדיוק כדי לברר האם פישמן קיבל יחס מיוחד בבנקים, האם העובדה שהוא החזיק במשך כל השנים הללו בעיתון הכלכלי גלובס קשורה ליחס הזה, וגם איפה היו כל שומרי הסף שתפקידם למנוע קריסה שכזו. הוועדה הגישה דוח שדרש שורה של רפורמות בפעילות של הפיקוח על הבנקים, של רשות שוק ההון, של הרשות לניירות ערך וגם של רשות התחרות, אבל אף המלצה לא יושמה.
אז כדי לנתח את ההחלטה של השופט איתן אורנשטיין אתמול לאשר את הסדר החוב הבעייתי הזה, וכדי לבחון את התמונה הגדולה שפרשת פישמן חושפת, אנחנו מצרפים הפעם לדיון גם את גיא רולניק, מייסד דה מרקר וסגן המוציא לאור, שכתב רבות על פרשת פישמן, על הטייקונים האחרים ועל היחס המיוחד שהיה ואולי עדיין יש להם עם הבנקים והמערכת הפיננסית. אנחנו מתחילים.
שלום לגיא רולניק.
שלום סמי, שלום איתן.
יפה, אז סמי, בוא תתחיל אתה ותספר לנו, אתה כתבת לקראת פסק הדין אתמול את הניתוח בעצם של ההתנגדות של בנקל ושל כל המצב שנוצר שם, ואפשר גם להשלים ולספר גם מה קרה בבית המשפט אמש.
כן, אז באמת הנאמן לנכסי פישמן, אורטין יוסי בנקל, עבד בשנים האחרונות כדי לנסות ולאתר כמה שיותר נכסים כדי להקטין את מצבת החובות של פישמן, שהייתה סדר גודל של 4 מיליארד שקלים, ולצמצם אותה. אז גם הוא וגם הבנקים ממשו וממשו וממשו נכסים. סופו של דבר הגיעו למצב שבו החוב הוא סדר גודל של 2.9 מיליארד שקלים. ואז עלתה השאלה איך מוציאים עוד כסף, ובעיקר גם מבני משפחתו של פישמן. כי צריך לזכור שבעצם השיטה הייתה שפישמן עצמו היה זה שנטל על עצמו את כל ההתחייבויות ואת הערבויות האישיות. בני המשפחה לא נתנו ערבויות אישיות. ואז כשהגיעה הסתבכות, הבנקים מצאו את עצמם מול שוקת שבועה. לפישמן יש את הערבויות והם צריכים להתנהל מולו, ולבני המשפחה יש את הנכסים אבל אין להם ערבויות, אז אין להם באמת יכולת לבוא ולשים את היד על הנכסים. והנכסים האלה כוללים את פישמן רשתות, את הום סנטר, הרבה מאוד נדלן, בתים בסביון וכולי. אחרי דין ודברים איתם לא הגיעו להסכמה, ואז נדרשה מעורבות של אנשי מקצוע אחרים, ובהם המגשר, השופט העליון לשעבר, אשר גרוניס, שבא וגיבש איזושהי הצעת הסדר יחד עם בני משפחת פישמן. הנאמן, בנקל, מאוד התנגד להצעה הזו, לא רצה אותה, חשב שבני משפחת פישמן לא מכניסים את היד לכיס וכמעט לא מביאים שקל להסדר הזה. הוא טוען שהם מביאים סדר גודל של 20 מיליון שקל לכל היותר, ונשארים עם אימפריה עסקית שעדיין שווה להערכתו 250 מיליון שקלים, ואנשים מקבלים כמעט כלום. בא השופט גרוניס ואיכשהו בנה את ההסדר הזה, הגיש אותו לבית המשפט, ואתמול השופט איתן אורנשטיין אמר את הדבר הבא. יש פה צד אחד שזה משפחת פישמן, יש פה את הבנקים שזה אנשים, הבנקים ורשות המיסים. אם לנושים אין בעיה עם ההסדר הזה, אז מי אני שיתערב? מה יש לי פה להיכנס לעניינים שלהם? אנשים מקבלים, הם הרי נושאים במחיר ובעלות ובשווי של כל המחדל הזה שהיה שם, מחדל זה מילה שלי, ולכן אם הם מסכימים ביניהם שזה ההסדר, אז מבחינתי זה על הכיפק. כן. וכך יצא שבעצם הבנקים והשופט רצו להשאיר את הפרשה הזו מאחוריהם ולהמשיך הלאה. לכן הוא אומר, גם אם זה לא נראה, בוא, הם מסכימים ביניהם, לא רוצה להתערב.
ובעצם זה מחזיר אותנו למי שקיבלו את ההסכם הזה, שזה בעיקר הבנקים, ולמה הם מוכנים לקבל את העסקה הזאת. וגיא, אתה מחסה כבר את פישמן אישית כבר מעל 30 שנה, לא רק אותו, גם אנשי עסקים וטייקונים ממונפים. איך אתה רואה את כל זה?
קודם כל אני רוצה להגיד שסני תיאר יפה מאוד את הסיטואציה, וזה מאוד חשוב להבין. סני תיאר בעצם שהבנקים דורשים כבר הרבה הרבה מאוד שנים, כנראה משהו כמו 20 שנה, מפישמן ערבויות אישיות לחובות של החברות שלו. למה הבנקים דרשו תמיד ערבויות אישיות? בגלל שלפישמן יש היסטוריה די ברורה של קשיטות רגל וסיכונים. קודם כל הוא קרס עם קרן רונית כבר בשנות ה-80, ואחר כך הוא הגיע באינטיפאדה השנייה לסיטואציות שבהן היה לו חוסרים אדירים בביטחונות. ואז קורה הדבר המעניין הבא שסמי תיאר, שלוקחים ערבויות אישיות רק מפישמן ולא מבני משפחתו, למרות שלבני משפחתו כבר יש נכסים וחברות שבעצם הועברו על ידי אליעזר פישמן. ואז מגיעה בעצם השאלה המעניינת ביותר, שתרק מתייחס אליה, והיא למה הבנקים עשו זאת? למה הבנקים נותנים בעצם כבר הרבה מאוד שנים ללווה, אם לא הגדול ביותר בישראל, אז אולי השני בגודלו בישראל לאורך התקופה, אני חושב שהיו לו במצטבר חובות של מעל 20 מיליארד שקל באימפריה בחלק מהשנים, למה הם נותנים לו להתנהל בדרך הזאת, למרות שזה הלווה אחד המסוכנים ביותר שלהם, ותכף ניגע בזה. אבל לשאלתכם לגבי, לדיון שהתפתח ביניכם לגבי אורנשטיין, אורנשטיין מתאמן, הרי בית המשפט מינה לפני כ-3 שנים את עורך דין יוסי בנקל כנאמן. הוא נאמן של מי? הוא נאמן של בית משפט, הוא נאמן של הציבור. הרי הדרך שבה מתבצעת פשיטת רגל היא לא שהבנקים מנהלים מסע ומתן ישיר עם פושט הרגל. יש סיבה לזה שממנים נאמן. ובא נאמן, זה שמופקד על עניינו של הציבור, ואומר, ההסדר שמביאים כאן הוא הסדר גרוע, הוא הסדר בעייתי. ולמרות זאת, אורנשטיין מחליט לאשר את ההסדר. אז התירוץ של אורנשטיין, תראו, הבנקים הסכימו, הוא תירוץ שהוא בכלל לא קביל. אם יהיה, אם הנאמן בא ויש לו הסברים מאוד טובים למה נפגע הציבור, אורנשטיין לא היה צריך לממן את זה, לאשר את זה. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה עוד נוכח נפקד נוסף שנתן לדבר הזה לקרות, והוא הפיקוח על הבנקים, הוא בנק ישראל. אני רוצה להזכירכם שלפני כ-3 שנים, הבנקים, או קצת יותר, סליחה, הבנקים ביקשו לבצע הסדר חוב עם פישמן, בכלל לא להביא אותו למצב של פשיטת רגל, וכבר סגרו הכל ביניהם, כמו בימים הטובים, פועלים ולאומי סגרו עם פישמן, ואז קמה מחאה ציבורית, מי שהוביל אותה זה היה ארגונים חברתיים, וכמובן דמרקר. ובנק ישראל הבין ש... וכבר אי אפשר לסגור דברים כפי שהיה בעבר. ואז חדווה בר, המפקחת על הבנקים, הודיעה לבנקים שלמרות שהם מוכנים לעשות הסדר, לא מקובל עליה. היא יצרה את ההסדר חוב הזה, ולמעשה שלחה את פישמן לפשיטת רגל. היא בעצם אמרה אז שמה שעשה היום אורנשטיין הוא לא מקובל. אז היא אמרה את זה. והנה, חולפים השנים, ואנחנו לא שומעים עכשיו את בנק ישראל. הרי בעצם חוזרים פה על המקרה של לפני 3 שנים, שעליבה בבנק ישראל לפני 3 שנים, אסור לאשר הסדר כזה. כלומר, יש לנו קודם כל פה פשלה של אורנשטיין, שופט אגב שמסיים תכף את תפקידו ויוצא לסקטור הפרטי, ויש לנו את בנק ישראל ששופק. לא שמעתי את אמיר ירון, ולא שמעתי את המפקח החדש על הבנקים. בעצם כל האנשים שמופקדים על עניינו של הציבור, שולחים היום מסר לציבור, אנחנו לא מוטרדים מבנקאות הטייקונים שהתנהלה פה שנים ארוכות.
יש פה נקודה נוספת, אבל גיא, כל האנשים שעוסקים בעניין הזה התחלפו כבר כמה פעמים, גם מנהלי בנקים, גם בפיקוח על הבנקים, גם נגיד בנק ישראל, ואני חושב שהמסר פה הוא יותר בעייתי, כי בעצם אומרים, תשמע, נכון שפעם הייתה התנהלות והיה אפקט הילה והיו מחדלים ולא נעשו ביקורות כמו שזה, הכל נכון, אבל זה כל כך ישן, זה מפעם, מה אתה בכלל עכשיו מעלה לנו את זה? בוא נסגור כבר את הדברים האלה, בוא נשים אותם באיזה מגירה ונשכח מזה. השאלה היא, למה צריך להשאיר בני משפחה עם שווי נכסים של 250 מיליון שקל, עדיין עם שליטה בחברות כמו פישמן רשתות, הום סנטר וכולי, ולא לבוא ולהגיד, תשמע, האנשים האלה לא יכולים להיות בנקבל בצורה הזו ובסיטואציה שנוצרה.
אני רוצה לחדד את זה בעוד רובד נוסף. כשמסתכלים אחורה, אז עלה חשד של פישמן, יש מערכת יחסים ממנהלי בנקים שניהלו את המוסדות הפיננסיים במשך עשרות שנים. עלה חשד שהבעלות שלו על עיתון כלכלי, עיתון גלובס, השפיע בצורה כזאת או אחרת ליחס שהוא קיבל מאותם בנקים. אבל הוא כבר לא שולט בגלובס, והמנכלי הבנקים והיושבי ראש של הבנקים התחלפו. לחדשים לכאורה אין כבר שום מערכת יחסים, ולפישמן אין כבר מנופים עליהם. אז למה עדיין הוא מקבל את ההנחות האלה?
אז סמי אמר שהבנקאים ובנק ישראל כל הזמן אמרו, זה היסטוריה, זה לא משנה. מה שחשוב, וכל הבנקאות טייקונים הזאת נגמרה. בעצם בהחלטה שנפלה אתמול בבית המשפט ובעובדה שבנק ישראל לא מתערב, אנחנו בעצם רואים ששום דבר לא השתנה בבנקים ושום דבר לא השתנה בבנק ישראל. הם עדיין לא מרגישים שאפשר לסגור, למחוק 2.5 או 2.9 מיליארד שקל, זה עדיין לא סגור בדיוק הסכום, ולתת, למרות שבני המשפחה של פישמן יוצאים עם סכומי עתק. אנחנו רואים את זה, אגב, לא רק במקרה של פישמן, אנחנו רואים את זה כעת חיה בהתנהלות של בנק ישראל מול כל פרשיות ידיעות אחרונות עכשיו. נחשף עכשיו ההסתבכויות הפיננסיות של קבוצת ידיעות אחרונות ושל נעמי מוזס עם בנק הפועלים.
שמאוד מזכירות דרך אגב את פישמן, גם כן, פה הפסד הפועל, של ברור, משחקי מתח.
כן, וזה גם כמובן החשיפה הגדולה של בנק הפועלים היום למניות ידיעות אחרונות, זה בעצם המניות של פישמן. הדעת נותנת שהבנק, כדי להגן על הציבור, היה צריך לפתוח, היה צריך למכור, להציע את המניות האלה בידיעות אחרונות, במכרז פתוח וגלוי ושקוף, והבנק לא עושה את זה. בנק הפועלים ממשיך לשרת את נוני מוזס בכל ההתנהלות, וזה דברים שקורים היום. כלומר, כל הדברים שהמפקחת על הבנקים הקודמת, חדווה בר, וראשי בנק ישראל, לפני שנתיים ושלוש, ישבה ועדת קאפל ואמרו, זה נגמר התקופה הזאת שמגנים פה על כל מיני טייקונים, שיש פה כל מיני שחיתויות לבנקים מקורבים. כל הדברים האלה מתנהלים כעת חיה היום. הדבר היחיד שהשתנה בשבועות האחרונים זה שיש לנו קורונה, והעניין שאני רואה, העניין של העיתונות הכלכלית בכל בנקאות המקורבים הזאת, יורדת.
רגע, שנייה, גיא, אני חייב להעלות פה נקודה גם לך וגם לאיתן. אני מדבר עם האנשים הנוגעים בדבר, ואומרים לי, תשמע, הדיון הוא לא דיון מהסוג שאנחנו מנהלים כרגע, הדיון הוא דיון משפטי, הוא דיון של חדלות פיראון, הוא דיון שעוסק בחברה בעם, הוא עוסק בכל כך הרבה היבטים וקונסטרוקציה משפטית, שלצורך העניין מתנהלים פה כאילו, מתנהלות פה שתי שיחות נפרדות, יש שיחה משפטית, במסגרת השיחה המשפטית, גרוניס ועורכי הדין של הבנקים שטיפלו בעניין הזה, עשו מה שאפשר במסגרת הכללים המשפטיים. אנחנו מנהלים כרגע שיחה ציבורית, כלומר איך זה נראה, איך זה נתפס וכדומה. יכול להיות שאנחנו פשוט לא נפגשים, כלומר השיח הזה
לא,
הוא שיח
לא,
שלא
לא,
נפגש?
לא,
זה לא יכול להיות.
שני דברים. קודם כל, שחדווה בר החליטה לחוצץ את ההסבר לפני שלוש שנים, והיא מפקחת על הבנקים, ואפשר תקראו בדיוק את הטקסט שהיא אמרה, היא אמרה שהיא מפוצצת את זה בגלל שיקולים ציבוריים. כלומר, היא קיבלה החלטה מנהלית בגלל שיקולים ציבוריים. כלומר, שיקולים ציבוריים יכולים להפוך בדקה לדבר משפטי מחייב. זאת סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, אתה בוודאי יודע, משפטית, שכאשר יש חשדות להברחת נכסים, אז המשפט קובע שאפשר לעשות הרמת מסך. כלומר, אם הבנקים היו רוצים לערוך חקירה מאוד רצינית על כל השתלשלות הנכסים והאירועים בקבוצת פישמן ב-20 השנים האחרונות, הם בוודאי יכולים להגיע לבית משפט עם טענות משפטיות מוצקות.
אגב, פה הם באים בטענה לבנקל שלא הצליח להוציא יותר מדי מהתיק הזה, וזה מה שהוא הצליח להוציא, והטענה שלהם זה שגם אם הוא ייקח את התיק הזה על עצמו עוד שנתיים עוד שלוש, גם אם הוא ינער אותם טוב טוב טוב, הוא לא יצליח לגרד בגלל כל הקונסטרוקציה המשפטית שעוטפת את בני משפחת פישמן והנכסים שלה.
אפשר להרער.
מה מחאה בעד הבנקים? נניח שבאמת הם חושבים שבנקל, מה מחאה בעד הבנקים, שמדובר בלווה הגדול ביותר במערכת הבנקאות, לעשות את הבדיקות בעצמם? הרי הם יכולים לעשות את זה ביותר בקלות מאשר בנקל. הם עובדים עם הלווה. בנקל נכנס בתוך הסרט הזה, במערכה האחרונה. הם נמצאים שם במערכה הראשונה. הם יודעים בדיוק איזה העברות של מניות בוצעו ומתי. אם הם באמת היו רוצים לעשות את עבודתם ולהגן על האינטרס הציבורי ולהגן על, על הבנק, הם היו עושים את החקירות האלה, הם היו עושים את הרמת המסך הזאת. פשוט אין להם שום עניין. ולמה אין להם עניין? אין להם עניין בגלל שהם יודעים שאין שכר ועונש. אין להם עניין בגלל שהם יודעים שבנק ישראל חלש, ובנק ישראל לא יעשה שום דבר. דיברתי היום עם אחד מחברי ועדת קבל, והוא אמר לי, אני רוצה להזכירך איך הסתיימה ועדת קבל. הוועדה הסתיימה בכך שאנחנו, אלה שישבנו בוועדת קבל, אמרנו לבנק ישראל, אתם נכשלתם בפיקוח על הבנק בכל מה שקשור לטייקונים, ואנחנו רוצים לתת לכם כוח כדי שלא תיכשלו יותר, שיהיה לכם כוח מול הבנקים. ואז הוא אומר, ומה שראיתי בוועדה זה שהאנשים בבנק ישראל לא רצו את הכוח הזה. והנה, והוא אומר לי את זה עכשיו, הנה עכשיו בפרשת פישמן, כמו בפרשת ידיעות אחרונות, הוא אומר, אני שוב רואה שהבנקים לא רוצים שיהיה להם, סליחה, שבנק ישראל לא רוצה שיהיה לו כוח מול הבנקים. בנק ישראל רוצה להיות חלש. זה ציטוט של אדם שהיה בוועדת קבל. בנק ישראל רוצה להיות חלש, ופרשיות פישמן ומוזס מוכיחות את זה.
גיא, זה הרבה יותר מאשר רוצה להיות חלש, הוא פשוט מתנגד ודוחה. זה לא רק רושם של חבר ועדה כזה או אחר, הוגש דוח עווה ומסכם עם הערות והמלצות ורפורמות, ובנוגע לפיקוח על הבנקים, אותו פיקוח שדיברת עליו, מוצע שם לשנות את החוק, כך שיהיה לו הרבה יותר סמכויות לבדוק את המערכות היחסים האלה, יהיה לו יותר סמכויות לתת עונשים כספיים ספציפיים על בנקאים שמתרשלים, והבנק דחה את זה, ודחה את זה באלימות, זאת אומרת, הוא פשוט פסל את הדוח הזה מההתחלה ועד הסוף, והוא לא רוצה לחזור אליו.
לפני שנסיים, אני רוצה עכשיו להעזר בזיכרון של שניכם. למה? כי אתם הרי, המאזינים צריכים לדעת שאתם לא באמת צופים שמדווחים על מה שאירוע פה. שניכם מהווים חלק מהסיפור של עלייתו ונפילתו של של פישמן, כי האורחים שערכו את האתר ואת העיתון במשך כל השנים האלה. וצריך לספר למאזינים מה זה אומר להיות עורך כלכלי בתקופה שאליעזר פישמן שולט בידיעות ובגלובס. מה זה אומר על נכונות של כתבים להתעמת איתו? איזה תגובות אתה מקבל? אני זוכר את השער, נדמה לי שסמי נתן כבר לפני, מדהים, זה לפני 14 שנה, כאשר חשפנו את ההימור שלה על הלירה הטורקית, שפישמן השיג 2 מיליארד שקל על הלירה הטורקית, חשפנו את זה ופרסמנו את זה, ושווה להיזכר מה היו התגובות ששמענו מפישמן וחבורתו על זה שאנחנו עושים עבודה עיתונאית, רצינית וריגורוזית, ומפרסמים את זה.
אני זוכר משהו, אני זוכר שבאחד מימי שישי אנחנו פותחים את ידיעות אחרונות, ואנחנו רואים שבעמוד השער, של ידיעות אחרונות יש ידיעה גדולה שבה הכותרת שלה הייתה זה שאליעזר פישמן תובע 17 מיליון שקלים ממני, מגיא וממרב ארלוזורוב, כי פרסמנו משהו עליו. האמת שלא שילמנו את זה בסוף, נכון גיא?
לא זכור לי. אבל אתה יודע, בעסקים שאני מנהל יכול להיות ש-17 מיליון שקל.
לא שמת לב, מפאת המספר הקטן.
בדיוק. אז לא, אבל זה היה מין עיתות כזה של תראו אם אתם מתעסקים, אתם הגזמתם, תיזהרו.
כן, אבל היה לזה הרבה רבדים, סמי, זאת אומרת, קודם כל, פישמן עצמו, וגם אנשי עסקים אחרים, אבל פישמן היה אחד הבולטים שביניהם, EM, שלח מכתבי איומים, טבע בפועל, תביעות שהן תביעות התרדה והשתקה קלאסיות לחלוטין, בכל עת שכתבנו עליו משהו שהרגיז אותו, וגם שהוא היה מדויק לחלוטין. אבל לא רק זה, כיוון שהוא היה בעלים של גלובס, אז תמיד נוצרה אווירה שאם אנחנו כותבים משהו שהוא ביקורת על פישמן, אז עולה הטענה שבעצם אנחנו עושים את זה במסגרת איזשהו סוג של תחרות עסקית מול עיתון כלכלי אחר, בניסיון בעצם לשמוט את השטיח מתחת לכתבות, מתחת לטיעונים, מתחת לעניין עצמו, לפסול את העניין עצמו ואת כל מה שאנחנו מפרסמים, כי אוקיי, אתם משתמשים פה בכוח שלכם להתכתש עם בעל העיתון השני, כי אתם רוצים להחליש את העיתון השני, כי אתם רוצים למכור יותר עיתונים ומודעות. זאת אומרת, היה פה כמה וכמה רבדים של תקיפה.
למה התרגיל הוא גאוני? כי קודם כל אתה קונה עיתון, אז זה נותן לך כוח אדיר מול פוליטיקאים, שאולי אתה משתתף בהפרטות ובכל מיני עסקאות מהמדינה והרגולציה. זה נותן לך כוח מול רגולטורים, שאתה לא רוצים שתשמיץ אותם בעיתונים שלך. זה נותן לך כמובן כוח בעיתונאים שעובדים עם אצלך, וזה מאפשר לך לעשות דלגיטימציה אפריורי לכל מה שכתוב עליך בעיתון אחר, בגלל שאז אפשר להגיד, טוב, אסור לעיתונים אחרים לכתוב עליך. כלומר, פישמן והעיתונאים שלו, אורחים שלו, בעצם רצו ליצור מצב שמישהו בעל שליטה בעיתונים גדולים בישראל, הוא מוגר לחלוטין, יש לו פרוטקשן מוחלט.
רגע, אבל יש פה חור קטן בתזה הזו, גיא. כל זה נכון, אני מסכים. אבל בימים אלה, אין לפישמן עיתון, ולא לבני משפחתו עיתון, ובכל זאת הבנקים עושים איתו הסדר סופר מקל עם המשפחה שלו. למה הם עושים איתם הסדר כזה מקל, בשעה שאין להם את המקל הזה שנקרא לו עיתון בבעלותם?
שאלה נהדרת, יש לי שתי תשובות לדבר הזה. התשובה הראשונה היא שמנהלי הבנקים היום חושבים רק על הטווח הקצר המיידי, על הרבעון הקרוב, על השנה הקרובה, ולא על הנזק האדיר שזה גורם לארוך טווח למערכת הבנקאות. ובטווח הקצר הם אומרים, אם אלה מחקתי את זה מהספרים, אז אם עכשיו אני עושה את ההסדר הזה, או שאני ארשום איזה רווח קטן, או שכלום. אני פשוט סוגר את העניין, מנקה את זה לי אישית. לי אישית כמנכ״ל, זה משפר את מצבי, למרות שזה דופק את בעלי המניות בבנק בטווח הארוך. זו סיבה ראשונה שהם עושים את זה. הסיבה השנייה שהם עושים את זה, שהם יודעים שאם מנהלים פה, אם הם היו באמת מגיונים על האינטרס הציבורי ועושים פה חקירה רצינית, אז החקירה הזאת תגלה את כל המחדלים של הנהלות הבנקים לדורותיהן. והם לא רוצים לעשות את זה. הבנקים לא רוצים אף פעם להסתכל פנימה, ובוודאי הם לא רוצים להסתכל פנימה, איך הם נהגו בלווה הגדול, שאחד הגדולים ביותר במשק. כלומר, גם היום שאין לו עיתון בעצם, לבנקים יש מספיק אינטרסים למה לקבור את הפרשה הזאת ולהמשיך קדימה.
אגב, השתמש בנקאי שדיברתי איתו בעניין הזה, השתמש במושג סיכון מוניטין. הוא הסביר שהם רוצים כבר להשאיר את הפרשה הזו מאחוריהם, כי כל עוד מדברים על זה ועוסקים בזה ומראים כיצד הם התנהלו, זה פוגע במוניטין של הבנק. אז הם אומרים מה שנקרא, בוא נחתוך הפסדים. הפסדנו, מחקנו, בוא נשאיר את זה מאחורינו ונמשיך הלאה, ולא נמשיך ונשים את המוניטין של הבנק על הגריל.
אני חושב שזה הרבה יותר אישי, סמי וגיא. זאת אומרת, אם נכנסים לעומק של הסיפור הזה, ובאמת אנחנו אמרנו את זה בפתיח ולא הזכרנו את זה בשיחה, יש כאן סיפור שהבנקים ידעו 10 שנים לפני שהפרשה התפוצצה, שפישמן הוא כבר פושט רגל דה פקטו. יש מספיק מסמכים ועדויות וניתוחים פיננסי שמראים את העניין הזה, וברור לחלוטין שלשורה ארוכה של בנקאים, גם לבנקאים שעדיין עובדים בבנק, אולי לא המנכ״ל והיור, אבל כל מיני שכבות כאלה ואחרות, היה עניין אישי כזה או אחר, הם נמצאו שם, הם לא עשו את הדברים הנכונים, והדבר האחרון שבנקאים רוצים, זה שיחפרו לאנשים אחורה 10 שנים, ואחר כך יבואו אליהם בטענות ויגידו להם, אתם צריכים להחזיר בונוסים, אתם צריכים להיענש, אתם צריכים לשלם מחיר על פעולות שעשיתם, כי אולי זה לא רלוונטי עכשיו למנכ״ל החדש בנושא פישמן, אבל אם יהיה נוער כזה, הוא יהיה רלוונטי אליו בעוד 5 שנים בקריסה הבאה של הטייקון הבא.
הציבור והמאזינים שלנו עכשיו מבינים שפישמן, שהבנקים מחכו לפישמן 2.5-2.7 מיליארד שקל, למרות שהילדים שלו ימשיכו לחיות כמו מלאכים, וזה מרגיז מאוד חלק גדול מהאנשים. אז, וכמובן זה הפנסיות של הציבור. אבל האמת היא שזה לא הסיפור הגדול. כלומר, מחיקות וכישלונות במערכת הפיננסיים לא חסר. הסיפור האמיתי פה הוא ריכוז הכוח. הסיפור האמיתי פה זה הסכנה ממצב שבו איש עסקים גדול שולט בעיתון או בשני עיתונים, איך זה יכול לשבש ולהרוס את הדמוקרטיה. אם באמת היה לנו זמן ולא היינו רוצים להלאות את המאזינים, אז היינו עושים דבר אחר. היינו פותחים את כל הגיליונות של גלובס, ולפעמים גם את הגיליונות של ידיעות אחרונות, והיינו מסתכלים על הקו המערכתי של העיתונים האלה לאורך שנים, בשני נושאים. אחד, בנושאים של התנהלות הבנקים, ושתיים, בנושאים של רפורמות במשק, שאמורות להיטיב עם הציבור, ועלולות לפגוע בבנקים ובלקוחות הגדולים שלהם. זה הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא כאשר יש לך כלי תקשורת עם עוצמה כל כך גדולה, ששייכים לטייקון, איך זה יכול להשחית את העיתונות, ולא רק את העיתונות שהוא שולט בישירות, גם העיתונות אחרת, ואיך זה יכול להשחית למעשה את כל השיח הציבורי, ואיך זה יכול לעכב ולעצור רפורמות חשובות למען הציבור. זה דבר הרבה הרבה יותר משמעותי מ2.5 מיליארד שקלים שנמחקו מהפנסיה שלנו.
שירדו לטמיון כבר מזמן. יפה, גיא רולניק, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
תודה, תודה.
איתן, תודה גם לך.
סמי, תודה גם לך, ואנחנו נתראה גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.
להתראות.